الجوف عدام بودكاست ليلتين كتب ومجيش دكتور يائير بوزنياك مشتتفين دانيال
يوآف
ואילת פוזניאק.
לו הייתי דג פלום פלום שמחי רק רק פלום פלום, לו הייתי דג שמחי רק רק הייתי ככה שר לי פלום פלום.
דניאלי, איפה שמעת את השיר הזה?
סבא נתן שר אותו כל הזמן. זה שיר על דגים.
היית רוצה להיות דג?
כן, בטח. יהיה לי את כל האוקיינוס ומלא מרחב לשחק כדורגל עם הסנפירים שלי.
אבל אתה יודע שאין רק דגים באוקיינוס.
כן, יש דגים, אבל גם עוד דגים. וגם דגים אחרים, ודגים שונים, ומדוזות.
אבל יש עוד המון יצורים אחרים, מוזרים ומסתוריים, במעמקי האוקיינוס. הימים והאוקיינוסים הם כנראה המקומות שהכי פחות נחקרו על פני כדור הארץ, למרות שהחיים, כמו שראינו בפרקים הקודמים, התחילו שם. אז מה אתה אומר? רוצה לצאת להרפתקה רטובה במיוחד?
כן, בוא נדמיין שאנחנו קטנים, 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 ונצא לחקור את שבעת הימים.
אנחנו לא צריכים לדמיין שאנחנו קטנים. יחסית לאוקיינוס אנחנו באמת קטנים, וגם אפשר להסתפק בים אחד בתור התחלה. בוא נקרא רגע לציף ציף, אולי הוא יכול לעזור לנו. ציף ציף!
כן?
יש לך במקרה צוללת?
במקרה כן, אבל היא בתוך הגזע. אני צריך להוציא אותה. זהו, אתם רוצים להפליג לקרקעית הים?
כן, אתה יכול ללוות אותנו?
פחות, ציפורים ומים לא מסתדרים כל כך. אבל אני כן יכול להגיד לכם שאם אתם רוצים לחקור את בעלי החיים שבתוך המים, אתם צריכים למצוא בתור התחלה את החיות הבזליות.
מה זה חיות בזליות?
תראו כשתגיעו. זה מראה שלא תרצו לפספס.
אוקיי, בואו נפעיל את הצוללת. זהו. מכוון אל האוקיינוס האטלנטי, עומק של קילומטר אחד.
ממש חשוך פה.
כן, בואו נדליק את הפנס של הצוללת.
וואו!
אנחנו שטים לאט לאט בכיוון קרקעית האוקיינוס. מסביבנו שטים עכשיו כל מיני סוגים של דגים משונים, אבל גם סרטנים קטנטנים, תולעים, מדוזות. חשוך פה, אבל מדי פעם עוברים פה דברים זוהרים בכל מיני צבעים. אף פעם לא ראיתי מראות כאלה משונים. אנחנו בעומק של קילומטר, שזה הרבה, אבל לא המון. העומק הממוצע של האוקיינוסים בעולם הוא כמעט 4 קילומטרים. קרקעית הים היא מקום מופלא, והיא כוללת הרים תת-מימיים, עמקים ומישורים. מכיוון שמים באוקיינוסים מכסים בערך 70% מכדור הארץ, אפשר להבין למה את רוב החלקים של האוקיינוס בני האדם עדיין לא חקרו.
צוללת יונדאי לעצור בצד.
דג שוטר? אני חושב שאנחנו הצוללת היחידה פה. הבעיה היא שאין פה צד.
אז תעצור למעלה או באמצע. אתה יכול גם לעצור למטה או אחורה, אבל תעצור.
הנה, עצרתי את המנועים. שזה מצחיק, כי גם בלי מנועים אנחנו ממשיכים למטה למעמקים, כי אנחנו צוללים.
רישיונות וביטוח בבקשה.
זה בטח פה בתא הכפפות. הנה.
תודה רבה. אתה מבין, אנחנו לא רואים פה הרבה כמוכם. אז אני רק צריך לוודא שאתם לא מסוכנים לבעלי החיים. אתם חוקרים?
כן, אנחנו מחפשים את החיות הבזליות.
טוב, אז תמשיכו כאן ישר, כלומר למטה. תפנו ימינה בזרם התת-מימי השני. השני, כן? לא הראשון. אם תפנו בראשון, תגיעו לשכונה של קרישים. אחרי שפניתם ימינה, תמשיכו למעלה עוד קצת, ואז תעשו פניית פרסה ליד הר החול התת-מימי, ותמשיכו עם הזרם כל הדרך למטה. אתם תראו שם שלט.
תודה, דג שוטר. קדימה.
אבא, הנה השלט.
בוא נקרא. ברוכים הבאים לבזליקה. כאן גרות החיות הבזליות, החיות הקדומות ביותר על כדור הארץ. יש פה ארבעה חיצים. פלקוזואה, פוריפרה, טנופורה, נידריה. איזה שמות מוזרים. בוא נמשיך קדימה לכיוון שכונת פלקוזואה. אנחנו מתקדמים עם הצוללת שלנו באיטיות לאורך הקרקעית ומגיעים לגומחה קטנה. יש פה יצורים קטנטנים שבקושי אפשר לראות בעין. הם שטים ממקום למקום בזרם ואפילו מתקבצים על קרקעית האוקיינוס. אם אנחנו מסתכלים ממש מקרוב עם זכוכית המגדלת שלנו, אנחנו רואים שהם מורכבים מתאים. זה בהחלט יצור רב תאי. יש פה כמה אלפי תאים שמחוברים זה לזה וזזים ביחד. זה לא חיידק שמורכב מתא אחד, והם שטוחים כמעט לגמרי. אולי אפשר לקרוא להם שטוחונים.
תראה אבא, יש להם משוטים.
נכון, זה לא בדיוק משוטים, אלה ריסים קטנים שמצפים את השטוחונים ומאפשרים להם לזוז ממקום למקום. מדענים קוראים לשטוחונים בעל החיים הפשוט ביותר על פני כדור הארץ. אין להם איברים, אין כיווניות ואין כמעט כלום.
מה זה כיווניות?
כמעט בכל בעלי החיים שאנחנו מכירים יש כיווניות. אפשר להגדיל מה למעלה ומה למטה, מה מימין ומה משמאל. לשטוחונים אין מבנה מוגדר, ולמי שמסתכל עליהם הם נראים כמו טיפה שמשנה כיוון וצורה לכל מקום שאליו היא זזה. בכל זאת, לא כל התאים שלהם מתפקדים אותו דבר, וזה דבר חשוב אצל בעלי החיים. התאים שלהם מתמחים, כלומר בעלי תפקידים שונים. למשל, יש להם תאים שמתמחים בתנועה, יש להם תאים שמתמחים בעיכול של מזון, ואפילו יש להם מין תא מיוחד שיכול לרסס את הסביבה בתערובת של רעלים שמזכירים קצת ארס של נחש. השטוחונים עושים את זה אם מישהו מאיים עליהם. טוב, עכשיו ברור לי למה אלה בעלי החיים הקדומים ביותר. הם בסך הכל לא הרבה יותר ממושבה של המון המון תאים שמחוברים אחד לשני ועובדים ביחד. יאללה, בוא נעזוב את שכונת השטוחונים ונחזור אחורה לצומת. נפנה לעבר שכונת פוריפרה.
וואו, אבא, תראה איזה צבעים וצורות. זה שיחים?
אלה לא שיחים, חמוד. שכונת הפוריפרה היא שכונת הספוגים. ספוגים הם יצורים יותר גדולים מהשטוחונים, אבל לא הרבה יותר מורכבים מהם. גם הם בעצם מורכבים מצבר של תאים, בלי איברים, בלי מערכות עצבים ובלי שום דבר אחר, ולכן הם יצורים פשוטים מאוד. בניגוד לשטוחונים, הספוגים באים במגוון אדיר של צבעים, צורות וגדלים. יש ספוגים צהובים, אדומים, לבנים וירוקים. יש ספוגים קטנטנים בגודל של כמה סנטימטרים, וספוגים בגובה של 2 מטרים. יש ספוגים בצורת גלילים וכאלה שיותר מזכירים בקבוקים או קדים. בניגוד לשטוחונים, לספוגים אין יכולת לזוז לשום מקום. אולי בגלל זה הם נראו לך כמו צמחים, אבל אין להם יכולת לבצע את תהליך הפוטוסינתזה ולכן הם לא צמחים. פירוש השם פוריפרה הוא מחורר או מלא חורים, וגם זה מאפיין של הספוגים. ממש כמו ספוג האמבטיה שלך, או כמו בוב ספוג, גם הספוגים האמיתיים שבים מלאים חורים. האמת היא שבעבר היו משתמשים בספוגים מהים לרחצה, כי המבנה מלא החורים שלהם מאפשר ספיגה ממש טובה של מים. היום כבר משתמשים בספוגים מלאכותיים שמבוססים על אותו מבנה. אבל הקיבולת הגדולה של הספוגים למים היא מה שמאפשר להם גם לאכול. צורת ההזנה של הספוגים מתבססת על סינון של מים. הספוגים בנויים משלוש שכבות עיקריות. שכבה חיצונית של תאים, שכבה אמצעית שקצת מזכירה ג'לי, ושכבה פנימית של תאים שמכילים ריסים קטנים. באמצע הספוג יש חלל, ובחלק העליון יש פתח. כשמים עוברים על פני הספוג, חלק מהחומרים נבלמים בשכבת התאים החיצונית, והתאים האלה בולעים אותם, ממש באותה צורה שבה תא של מערכת החיסון שלנו בולע חיידקים ונגיפים. החלקים הקטנים יותר ממשיכים בתעלות פנימה אל תוך החלק הפנימי של הספוג, איפה שנמצאים התאים עם הריסים. הריסים מסיעים את המים כלפי הפתח שנמצא למעלה, תוך שהם בעצמם מעכלים את החומרים הקטנים יותר, כמו למשל החיידקים שנמצאים במים. במקביל, התאים פולטים לזרם המים את חומרי הפסולת שלהם, כמו פחמן דו-חמצני. הריסים הקטנים מסיעים את המים דרך הפתח שלמעלה, ובכך למעשה הספוג גם אוכל וגם פולט את הפסולת שלו, ממש כמו שאנחנו אוכלים ופולטים פסולת בשתן או בצואה.
עובדה מגניבה!
יש מעט מינים של ספוגים שלא אוכלים על ידי סינון מים, אלא תופסים בעלי חיים ממש גדולים, כמו סרטנים לדוגמה. בים בסמוך לקליפורניה שבארצות הברית, התגלה ספוג מדהים בצורתו, בשם ספוג הנבל, ובשמו המדעי, אונדרוקלדיה לירה. תוכלו למצוא תמונה של ספוג הנבל בתיאור של הפרק. הזרועות של ספוג הנבל מכילות מבנים קטנים שמזכירים קרסים, ממש כמו סקוטש. אם במקרה נסחף עליהם סרטן קטן או גדול, הוא נתפס בקרסים האלה ונלכד. הספוג סוגר עליו ומפריש אנזימים שמעכלים את הסרטן, וכך הוא טורף אותו. ים.
אבא, ספוגים יכולים להרגיש?
בעיקרון לא. אין להם מערכת עצבים. אבל בעצם אתה יודע במה נזכרתי? אני מכיר חוקרת ספוגים אמיתית. קוראים לה גפן. גפן חקרה בדיוק את השאלה האם ספוגים יכולים לחוש. אבל הדבר הכי מגניב הוא שהיא ביצעה את המחקר כשהיא הייתה בסך הכל בת 16. זה לא גיל הרבה יותר מבוגר מהגילאים של הילדים שמקשיבים לנו. בוא נתקשר אליה. שלום גפן.
היי חברים, איזה כיף לדבר איתכם על קרקעית הים.
רצינו לשאול אותך כמה שאלות על ספוגים. קודם כל, איך הגעת בכלל לחקור ספוגים בגיל כל כך צעיר?
את המחקר שלי בספוגים עשיתי דרך תוכנית אלפא באוניברסיטת תל אביב. זו תוכנית מיוחדת שמיועדת לתלמידי תיכון. בה מצטרפים למעבדה ועושים מחקר. אני מאז ומתמיד אהבתי את הים, ובעיקר בעלי חיים ימיים. ולכן כשהציעו לנו נושאים למחקר, ישר ידעתי שאני רוצה לחקור ביולוגיה ימית. ככה הגעתי לחקור ספוגים במעבדה של פרופסור מיכה אילן.
מה בספוגים עניין אותך?
הדבר שעניין אותי בספוגים הוא כמה הם שונים מחיות אחרות. דבר ראשון, הם נייחים, כלומר מקובעים לקרקעית הים ולא זזים משם. בנוסף, יש להם מבנה מאוד שונה מבני אדם ובעלי חיים אחרים. אין להם לא עיניים, לא רגליים ולא ידיים. במקום פה ומערכת עיכול, יש להם פתחים שדרכם נכנסים מים לגוף הספוג, והוא מסנן מהמים את האוכל שלו, וככה בעצם הוא ניזון. לספוג גם אין מוח ומערכת עצבים. דבר זה מעניין במיוחד, כי למרות שאין להם מערכת עצבים, יש עדויות שהספוגים רגישים לסביבתם, ומשנים את התנהגותם בהתאם לדברים שקורים מסביבם. מה שעניין אותי, זה לבדוק איך ספוגים מגיבים לשינויים בסביבה שלהם, ובעיקר האם מגע בצד אחד של הספוג ישפיע על ההתנהגות שלו בצד אחר.
אז מה גילית?
גיליתי שבאמת מגע בצד אחד משפיע על ההתנהגות של הספוג בצד אחר. מכאן ניתן להסיק שיש תקשורת בין חלקי הספוג, דבר מפתיע שלא ידענו קודם לכן. בנוסף, תוצאות הניסוי הראו שכאשר נוגעים בספוג, קצב סינון המים שלו יורד. כלומר, מגע בספוגים מפריע להם לקיים את פעילות שאיבת וסינון המים, ולכן ניתן להבין שספוגים רגישים לסביבתם.
למה זה חשוב?
זה חשוב כי הספוגים הם בין היצורים הראשונים שהתפתחו מבחינת האבולוציה, אם לא הקדומים ביותר. אם נבין טוב יותר את המנגנונים שקיימים בהם, נוכל להבין טוב יותר גם חיות אחרות שהתפתחו מהספוגים.
תודה רבה לגפן, חוקרת הספוגים המהוללת.
תודה שהערכתם אותי. תמשיכו ליהנות במעמקים.
אולי גם אתם יכולים בעתיד לקחת חלק בתוכניות המחקר של המרכז למדעני העתיד. בואו נסתובב ונחזור אל הצומת. עכשיו נפנה אל שכונת דנופורה.
מה זה? חייזרים קשת בענן?
וואו, זה ממש נראה כמו חייזרים, אה? גופים זוהרים בכל מיני צבעים, בצורות של כדורים או פעמונים, ומסילות של אור צהוב, סגול וירוק. איזה מראה מדהים! דנופורה נקראים גם מסרקניים, או לפעמים מסרקי הג'לי. יש להם גוף שנראה ומרגיש כמו חתיכת ג'לי, וריסים שנראים כמו מסרק, ועוזרים להם לשוט ממקום למקום. המסרקנים הם יצורים יותר מורכבים מהספוגים. התאים שלהם יותר מסודרים, יש להם שרירים וגם עצבים בסיסיים. הם מסוגלים לשלוח זרועות דביקות ולאסוף זחלים וסרטנים קטנים, ואותם הם מאקלים באמצעות אנזימים. המסרקנים הם היצורים הגדולים ביותר שנעים באמצעות ריסים, והם גם כנראה היצורים המורכבים הקדומים ביותר שהייתה להם סימטריה.
מה זה סימטריה?
סימטריה זה מה שקורה כשאפשר לחלק גוף מסוים לחלקים שנראים דומה אחד לשני. לכדור לדוגמה יש סימטריה מושלמת. אם תיקחו כדור ספוג ותחתכו אותו בדיוק באמצע, שני החלקים יראו בדיוק אותו דבר. וזה יקרה לא משנה איפה ובאיזו זווית תחתכו, כל עוד זה באמצע. לשטוחונים ולספוגים שדיברנו עליהם אין סימטריה בכלל. בכל מקום שחותכים אותם מקבלים צורות שונות. אבל המסרקניים הם הראשונים שמראים סימטריה כלשהי, כי יש להם צורה שמזכירה גליל או פעמון, ואפשר לחתוך אותה בחלק מהמקומות לחלקים שיראו דומים אחד לשני. הסימטריה הזאת מעידה על כך שאנחנו מתקדמים לעבר יצורים יותר מורכבים. יש סימטריה מסוג מסוים שמאפיינת כמעט את כל בעלי החיים הקיימים. בואו ניתן לאורות המרהיבים של המסרקניים להראות לנו את הדרך חזרה לצומת, ונפנה לשכונה האחרונה של החיות הבזליות, שכונת נידריה.
משהו נשך אותי.
למה הוצאת היד מהחלון? חמוד קטן, ממש נהיה לך אדום. ככה זה כשלא נזהרים עם בעלי חיים משכונת נידריה. מה שיש לך זו לא נשיכה, זו צריבה. נידריה היא שכונת הצורבים. ישמם כן הם, יש להם זרועות שיכולות לגרום לצריבה כואבת.
אוף, מדוזות.
נכון, הצורבים שרובנו מכירים הם המדוזות, אבל למעשה שכונת נידריה כוללת גם את היצורים היפים, אלמוגים ושושנות ים. האמת שיש גם מדוזות יפות ומאוד מרשימות, אבל יצא להן שם לא טוב. אנחנו מכירים מדוזות בעיקר כשהן צורבות אותנו בים ונסחפות לחופים בקיץ. הצריבה היא אחד ממנגנוני זיהוי הטרף המתוחכמים, המעניינים והמהירים ביותר בעולם הטבע. בתוך התאים הצורבים יש כידון קטן מחובר לצינור גמיש. ברגע שמדוזה או אלמוג מזהים טרף בסביבה שלהם, לפעמים זה סרטן קטן ולפעמים זאת הרגל שלנו, הכידון הקטן נורא בלחץ אדיר ונתפס בטרף. לאחר מכן הוא משחרר ארס. זה תהליך הצריבה ולכן הוא כואב. כידון הצריבה משתחרר תוך אלפית השנייה, ממש ממש מהר. ויש בו מספיק ארס לשתק סרטן קטן. את הרגל שלנו הוא לא יכול לשתק, אבל הוא יוצר פצע מאוד לא נעים.
עובדה מגניבה!
הרבה אנשים חושבים שאחת התרופות הכי טובות נגד צריבה של מדוזה זה לעשות פיפי על המקום של הצריבה. זאת אגדה יפה, אם כי היא קצת מוזרה, אבל מחקרים מוכיחים שמדובר בשטויות גמורות. במקרה הטוב, השתן לא יעזור, ובמקרה הרע, אם הוא מדולל מדי, הוא יכול אפילו להגביר את הכאבים.
כל המדוזות, האלמוגים ושושנות הים הם בעלי חיים עם מורכבות דומה לזו של המסרקניים. הסימטריה שלהם נקראת סימטריה רדיאלית. זה מזכיר עוגה. אם תחתכו אותה באותו מישור לפרוסות שוות, לא משנה כמה פרוסות, כולן תראינה אותו דבר. ככה גם בעלי חיים משכונת נידריה. בניגוד לספוגים ובדומה למסרקניים, יש להם אברי חישה ומערכת עצבים בסיסית ואפילו שרירים. לאלמוגים יש יחסים מאוד מיוחדים עם יצורים חיים אחרים, עצות ודגים מסוימים. אם ראיתם את הסרט מוצאים את נמו, אולי אתם זוכרים את דגי הנמו שמתחככים בתוך שושנות הים. ליחסים האלה קוראים סימביוזה, ונדבר עליהם בפרק מיוחד בהמשך העונה. אנחנו מנופפים לשלום לשכונת נידריה, פונים חזרה לצומת ומפליגים לאט לאט החוצה מהמתחם של החיות הבזליות. איזה יופי של חיות, מסתוריות, צבעוניות ומסקרנות. מעניין למה הן נקראות חיות בזליות ואיך יודעים שהן החיות הקדומות ביותר על פני כדור הארץ. דברים ממש מעניינים קורים מתחת למים.
צוללת יונדאי, עצור בצד בבקשה.
כן אדוני הדג שוטר.
מה, אתם הולכים הביתה?
נראה לי שכן. למדנו היום המון על החיות הבזליות.
אם אתם כבר כאן, למה שלא תמשיכו לחקור את החיים בים? למה שלא תחקרו את...
מה זה היה?
אני חושב שזה היה קריש.
שלום, שלום לכם. למה דיברתם עם ארוחת הצהריים שלי?
זאת הייתה ארוחת הצהריים שלך? זה לא היה דג שוטר?
איזה שוטר? קראו לו ניסים. הוא דג בורי קטן שהסתובב פה וכל פעם ניסה להיות משהו אחר. פעם הוא היה קופאי בסופר של הדגים, אחר כך הוא היה נהג מונית של דגי זהב, עכשיו הוא היה שוטר. תאמין לי, הוא יותר טוב בתור ארוחת צהריים. מה אתם עושים פה?
חוקרים את החיים במים. מי אתה?
אני שימשון, קריש פטיש ביותר. כדאי שאני אלווה אתכם. כשחוקרים את מעמקי הים, כדאי שיהיה לכם איזה שומר ראש טוב, לא?
ולא תאכל אותנו?
מה פתאום, אני צמחוני, לא אוכל בשר, רק דגים.
אוף, נבהלתי כבר. טוב, שימשון, אל תברח. בוא נגיד שלום למאזינים שלנו, וניפגש בלב הים בפרק הבא של מסע אל גוף האדם. זה היה מסע אל גוף האדם. אני דוקטור יאיר פוזניאק. פרקים נוספים באתר הבית שלי, yairpozniak.com. עקבו אחריי באינסטגרם, dr. יאיר פוזניאק, והצטרפו לקבוצת הטלגרם של מסע אל גוף האדם.